ויקל משה את כל הדעת בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה, ויום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם, כל העושה במלאכה יומת, לא תברו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ויאמר משה אל כל הדעת בני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם לאמור, קחו מאיתכם תרומה להשם, כל נדיב ליבו יביאה את תרומת השם, זהב וכסף ונחושת, תכלת וארגמן ותולעת שנים ושש ועיזים, ואורות אלים מעודמים ואורות חשים ועצי שיטים, שמן המאור בסמים ושמן המשחה, ולקטור את הסמים, ואבני שועם ואבני מילואים לאפוד ולחושן, וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו את כל אשר ציווה השם, את המשכן, את אוהלו, את מכסהו, את קרסיו, את קרשיו, את בריחיו, את עמודיו ואת אדניו. הפסוקים האלה בפרשת ויקל של שבוע שעבר מתחברים גם לפרשה של השבוע, פרשת פקודי, שהם למעשה שתי פרשות שבשנה רגילה קוראים אותם ביחד, ויקל פקודי, רק בשנה מעוברת מחלקים אותם כל פרשה לשבוע אחר. השאלה שכל הראשונים שואלים, אין על הפסוקים שקראנו, ואין על המשך פרשת ויקל ופרשת פקודי, מה ראתה התורה? לחזור על כל כלי המשכן ובגדי כהונה עוד הפעם. הרי הכל כבר כתוב בפרשות תרומה תצווה. מה הסיבה לחזור על זה עוד פעם? אומר על זה אור החיים הקדוש בקטע השני. ויעש, תם אשר החזיר כתוב כל הפרטים ולא הספיק לומר ויעש כאשר ציווה השם את משה, על דרך אומרם זל, בכפל פרשת אליעזר עבד אברהם, כי מתוך שחביבה עליו נכתבה בית פעמים. כמו כן גילה הכתוב בעניין מעשה המשכן, כי חביב עליו, ולזה נכתב בית פעמים. זאת אומרת, כל דבר שאוהבים, מדברים עליו עוד פעם, מסתכלים עליו עוד פעם. ככה קודש ברוך הוא. אוהב אותנו, הוא סופר אותנו. עוד הפעם, ועוד הפעם הוא יודע הרי בדיוק כמה אנחנו. אז למה הוא סופר? כי הוא אוהב אותנו. אותו דבר כלי המשקל, בגדי כהונה. קודש ברוך הוא אוהב את זה, אז הוא כותב את זה עוד פעם. לא רק בתרומת הצבא, אלא גם בויקל פקודי. מה שמעניין בהסבר הזה של אור החיים, שהוא מוסיף עוד משפט ובסוגריים, הוא לא כך ברור. הוא מדמה את זה לאליעזר עבד אברהם. אליעזר עבד אברהם, כשהוא חוזר על כל השיחה שהייתה לו עם רבקה, הוא לא חוזר בדיוק אותו דבר. ישנם הרבה שינויים. וכל שינוי, חז"ל מסבירים למה הוא שינה. כאן זה בדיוק, בדיוק אותו דבר. יש פסוקים שזה ממש מילה במילה. אז אם אנחנו אומרים שהסיבה היא רק כי הקדוש ברוך הוא מחבב את זה, לכן הוא חוזר על זה, זה בסדר. אבל מה שהוסיף פה אור החיים, זה דומה לפרשת אליעזר עבד אברהם, זה קצת קשה. בכל אופן, לענייננו, אנחנו ניתן בהמשך, בעזרת השם, עוד הסבר מדוע התורה חוזרת על פרשות ויקל פקודי, כלי המשכן ובגדי כהונה, כאשר הכל כתוב במפורש בתרומת הצבא. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה שנייה, כשמסתכלים על כלי המשכן, אנחנו מגלים שהמרכיב המרכזי, המטיריאל המרכזי של כלי המשכן, זה עצי שיטים. בואו נראה כמה דוגמאות בקטע השלישי. א', ויעש בצלל את הארון, עצי שיטים. ב', ויעש את הקרשים למשכן, עצי שיטים. ויעש את בריחי עצי שיטים, חמישה, לקרשי צלע המשכן אחת. ויעש את השולחן עצי שיטים. ויעש את מזבח הקטורת עצי שיטים. ויעש את מזבח העולה עצי שיטים. וזה רק כמה דוגמאות שהבאנו, להראות שהמרכיב המרכזי של המשכן היה עצי שיטים. אותם עצי שיטים, שואלים חז"ל בקטע הרביעי, מאיכן היו הקרשים? אלא, יעקב אבינו נטע אותם. בשעה שירד למצרים, אמר לבניו, בניי, עתידים אתם להיגאל מכאן, והקדוש ברוך הוא עתיד לומר לכם, מי שאתם נגאלים, תעשו לו את המשכן. אלא, עמדו ונטעו ארזים מעכשיו, שבשעה שיאמר לכם לעשות לו את המשכן, יהיו הארזים מתוקנים לכם. מיד עמדו ונטעו ועשו כן. זאת אומרת, השיעור הראשון, השיחה הראשונה, שיעקב נותן למשפחה במצרים, אחרי שכל אחד שם את המזוודות בדירה שיוסף סידר לכל אחד, אנחנו צריכים לנטוע פה ארזים. כי יבוא יום ונבנה משכן, אי אפשר לדעת מתי זה יהיה, אבל כשזה יהיה, שהעצים יהיו מוכנים. טוב, יפה. מאיפה יעקב לקח את העצים האלה? אומרים חז"ל בקטע החמישי, וישא ישראל וכל אשר לו ויבוא באר השבה, להיכן הלך, אמר רב נחמן, שהלך לקוץ ארזים, שנטע אברהם זקנו, בבאר שבע. שנאמר, ויטה אשל, בבאר שבע. הלילה האחרון של יעקב בארץ ישראל, לפני הירידה למצרים, הוא יורד לבאר שבע, מתחיל לחתוך עצים, אומרים לו לילדים, אבא, מה קרה? מה, במקום לעשות משמר בארץ ישראל, אתה חותך עצים? אתם תעזרו לי, נגיע למצרים, אני אסביר לכם בדיוק מה קורה. יסביר לכם מה קורה. ואז הוא מסביר להם מה שאמרנו. עם זה הולכים לבנות משכן. ושאלתנו השנייה היא, מדוע דווקא מאותם ארזים שנטע אברהם אבינו, רק איתם צריך לבנות את המשכן. אני מבין שעץ ארז זה עץ חשוב. חשוב מאוד. עץ ארז זה עץ שטוב לתנאי מדבר, לחום, לקור, הכל טוב. אבל למה דווקא מהעץ שנטע אברהם אבינו? ובואו תראו עד כמה זה נכון. הרי כשמונים את המשכן, כל אחד יצא ממצרים, לקח איתו קצת מהעצים. לא היה הרבה מקום לקחת, כי הרי כל אחד לקח מטוב ארץ מצרים, ושאלה אישה משכנתה ומגרד ביתה, כלי כסף, כלי זהב, וכו' וכו'. אז מספיק היה על כל, כל החמורים, על כל המזוודות, עם השמלות והבגדים והתכשיטים, אז לקחו גם כמה עצים. כמה עצים האלה זה לא מספיק. כי כשבונים את המשכן, בונים את העמודים. נכון? עכשיו איך מחברים את העמודים שהם לא ייפלו? צריך בתוך כל העמודים להעביר איזה בין, איזה קורה, שתחבר את הכל חזק. מאיפה יש כזאת קורה? אומר יונתן בן עוזיאל בקטע השישי. על הפסוק בפרשת תרומה, והבריח התיכון בתוך הקרשים, מבריח מן הקצה אל הקצה. ונגרה מציע, הבין, הקרש האמצעי, בגול הוא חיה, משלביש, מן סייפה לסייפה, מקצה לקצה, מן אילנה דקנתה אברהם בבאר השבה, וכדברו ישראל ית ימה, כתו מל חיה, ית אילנה, ותלקו, ואבי פי, אלן פמיה. זרקו את זה, וזה צף על המים, ואב המלכה מכריז ואמר, ואחד המלאכים מכריז, דינו אילנה דנאצי באברהם, בבאר הדשבה. זה מהעץ שנטע אברהם בבאר שבע, והם הבינו מה פה, מה זאת אומרת? צריך לקחת את זה, גם זה יעזור למשכן, ועם זה עשו את הבריח התיכון. אז רואים שאפילו מלאכי השרת עוזרים לנו לבנות את המשכן, דווקא מאותם עצים שנטע מי? אברהם אבינו. ושאלתנו השנייה היא מדוע עצי השיטים, שזה המרכיב המרכזי במשכן, השולחן, והארון, ומזבח העולה, והבריחים, ומזבח הקטורת, כולם בנויים מעצי שיטים. מדוע דווקא מעצי השיטים שנטע אברהם אבינו בבאר שבע? אלה הם שתי השאלות בסיומו של ספר שמות, ספר הגלות והגאולה, ונראה פה דבר פלאי, 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 פלאים, שממש יורד עד לימים שלנו. אלה הם שתי השאלות, שהן קשורות לויקל ולפקודי. א', למה התורה חוזרת על כלי המשכן ובגדי כהונה, כאשר הכל כתוב במפורט בתרומת הצווה? ב', מדוע עצי השיטים שאיתם בנו חלק גדול מהמשכן חייבים להיות דווקא מהעץ שנטע אברהם אבינו בבאר שבע. אז כדי לענות על השאלות האלה, אנחנו צריכים קצת להיכנס ולדעת מי זה אברהם אבינו. לפחות צד אחד באברהם אבינו. אז אנחנו נתחיל, ואני מקדים ואומר את זה, עם מקורות שכבר שמעתם ממני פעם, אני בטוח שאתם גם זוכרים את זה, אבל מזה נצא למשהו לגמרי חדש, פילי פלאים. אז נלך לאט לאט ביחד ונראה פה דבר נפלא. המשנה אומרת באבות בקטע השביעי, 10 דורות מאדם ועד נוח, להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שכל הדורות היו מכסים ובאים, עד שהביאה להם את מי המבול, 10 דורות מנוח ועד אברהם, להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שכל הדורות היו מכסים ובאים, עד שבא אברהם אבינו וקיבל שכר כולם. זאת אומרת, אברהם אבינו מקבל את הקרדיט של 20 דורות מאדם ועד אברהם. ולמה? כי כשמסתכלים על 10 דורות הראשונים מאדם ועד נוח, מגלים שהטרגדיה הגדולה ביותר שהייתה ב10 דורות האלו, חטא אדם הראשון. זה שורש כל הצרות. ברגע שהתחיל חטא אדם הראשון, הכל התחיל להתגלגל, 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 להתגלגל ולהתרסק במבול. כמובן, אדם הראשון והאישה חטאו בגלל הנחש. הנחש הפיל אותם. אותו נחש מופיע בקטע התשיעי, בבור אצל יוסף. וישליחו אותו הבורה, והבורה כן בו, מים מהם אין בו, אבל נחשים והקמים יש. אותו נחש ממשיך ומתגלה בפגישה הראשונה של משה רבינו והקדוש ברוך הוא. משה אומר, ויען משה בקטע העשירי, ויען משה ויאמר, ואין לו יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי אמרו לו, נראה אליך השם, ויאמר אליו השם הזה בידך, ויאמר מתה, ויאמר השטיחהו ארצה, וישטיחהו ארצה ואין נחש, ואנס משה מפניו, ויאמר השם אל משה, שלח ידך בחוז מזנבו, וישלח ידו ויחזק בו, ויהי למטה וכפו, שום נחש. אותו נחש מופיע ערב הכניסה לארץ, בפרשת חוקת, בקטע ה-11. וייסעו מאור ההר דרך ים סוף, לסבוב את ארץ אדום, ותקצר נפש שם בדרך, וידבר העם ובאלוהים ובמשה, למה אליתונו ממצרים למוד המדבר, כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל, עם ישראל שוב פעם מתלונן, וישלח השם בעם את הנחשים, השרפים, וינשכו את העם, וימות עם רב מישראל, ויבוא העם אל משה ויאמרו חטאנו, כי דיברנו מה השם ובך, התפלל אל השם, ויסר מעלינו את הנחש, והתפלל משה בעד העם, ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף, ושים אותו על נס. והיה כל הנשוך, וראה אותו, וחי. מה זה שרף? לא יודע. משהו. אבל מה עושה משה? ויעש משה נחש נחושת, וישימהו על הנס. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו לעשות נחש, ולא מנחושת. זה רעיון של משה, וישימהו על הנס, והיה אם נשך הנחש את איש, והביט הנחש הנחושת, וחי. הנה לנו שוב פעם נחש. אז למה דווקא הנחש הוא זה שמופיע מבריאת העולם ועד ערב הכניסה לארץ? פשוט מאוד. כי כאשר הקדוש ברוך הוא מעניש את הנחש, איזה עונש הוא נותן לו? בקטע השמיני, פסוק י' ד', ויאמר השם אלוקים אל הנחש, כי עשית זאת כדי לעשות שם קו, ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה, על גחונך תלך, ואפר תאכל כל ימי חייך. אז כבר ידוע, הזכרנו את זה, כשהקדוש ברוך הוא אומר לנחש, אפר תאכל כל ימי חייך, בעצם מה הוא אומר לו? לא רוצה לראות אותך. למה אתה רוצה להתפלל? למה אתה רוצה לדבר איתי? כי אתה רוצה אוכל. אין בעיה, אתה מסודר. חול, אפר, עולה לגג מזונותיו עמו, יורד לארץ מזונותיו עמו, זה יש בכל מקום. אין בעיה. אבל איזה עונש זה על גחונך תלך? אז אמרנו, כל מי שהולך על הבטן, חייב ללכת בזיגזג. דהיינו, הקדוש ברוך הוא אומר לנחש, לא רק אני לא רוצה לראות אותך, מי שיראה אותך יעבור את הכביש. כי אחד שאומר כך, עושה כך, חושב כך, עושה אחרת, לא רוצים עסקים איתו. אמרנו בסלנג, איך אומרים, על אדם כזה, תיזהרו ממנו, הוא נחש. זה לבד מספיק כדי לברוח מכאלה אנשים. זה הנחש. הקדוש ברוך הוא מבקש להרחיק אותו, לא רק ממנו, אלא מכל אחד. אותו נחש מופיע עוד הפעם בקטע ה-12. פרשת שמיני, נאמר וכל אשר את השורץ על הארץ, שקצו לא יאכל. כל הולך על גחון וכל הולך על ארבע, עד כל מרבה רגליים, לכל אשר את השורץ על הארץ, לא תוכלו כי שקצה. שמים לב, כשהתורה אומרת כל הולך על גחון, כדי לעשות קו או עיגול, הוו של גחון היא וו גדולה. אומרת על זה הגמרא בקידושין בקטע ה-13, למה נקראו ראשונים סופרים? שהיו סופרים כל אותיות שבתורה, שהיו אומרים וו דגחון, חציין של אותיות של ספר תורה. זה האמצע. ביג דיל, מה החידוש? כל נער יגלה את זה. כמה ימים, קצת סבלנות, הוא יגלה. זה האמצע. החידוש הוא שהרבה דברים קורים בעולם לאדם, ליחיד, לציבור. כשקורים דברים, אדם יכול להסתכל עליהם בשני דרכים. בדרך אחת, איך שאני מבין, איך שאני חושב, איך שאני מרגיש. כשאדם מסתכל על דברים, איך שהוא מבין, חושב או מרגיש, היום הוא מרגיש כך, מחר הוא מרגיש אחרת. בעוד חודש הוא מרגיש לגמרי אחרת. בעוד חודשיים הוא כבר שכח מה הוא הרגיש לפני חודש. נכון? כך זה קורה. ואז האדם מוצא את עצמו, הולך בזיגזג. אבל יש עוד דרך. שאדם מתייחס לכל מה שקרה, לא איך שהוא מבין ואיך שהוא מרגיש, אלא, כמובן חשוב להבין ולהרגיש, אבל בעיקר הוא הולך אחרי רבותיו. רבותיו הולכים אחרי רבותיהם. זאת אומרת, הוא הולך אחרי המסורה. כשאדם הולך בצורה כזאת, גם אם נדמה לו שהוא הולך ברוורס, גם אם נדמה לו שהוא הולך הפוך, הוא ימצא את עצמו אחרי זמן, הולך ישר, ישר. איך נאמר בפסוק? ועשית ככל אשר יורוך. אפילו יאמר לך על שמאל שהוא ימין, ועל ימין שהוא שמאל. פשוט מאוד. הוא יאמר לך על שמאל שהוא ימין. כי כשאני בא לרב, הוא עומד הרי מולי. אז מה שימין אצלו, זה שמאל אצלי. מה ששמאל אצלו, זה ימין אצלי. אני מסתכל על מה שהוא אומר לי מהמקום שלי, מהמשקפיים שלי, אבל אם אני אצליח להגיע לכיסא שלו, לפרספקטיבה שלו, אז אני אגלה שזה לא שמאל, אלא זה ימין. זה שני הדרכים. באה התורה ואומרת, פה בדיוק אמצע התורה. אם אדם הולך אחרי מה שהוא מרגיש, אחרי מה שהוא מבין, הוא הולך על הבטן, הוא הולך על גחון, הוא הולך בזיגזג. אבל אם אדם הולך אחרי מה שהמסורה מעבירה ועוברת מדור לדור, הוא ימצא את עצמו הולך ישר ישר. זה האמצע של התורה. וכאן בדיוק משה רבינו לא הבין. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, לדבר עם פרעה זה לדבר עם הקיר, אף אחד לא יקשיב. הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה צודק, זה מה שאתה מרגיש, זה מה שאתה מבין. אבל אם אתה תלך אחריי, אתה תראה שפרעה יקשיב, ועם ישראל יבין. אז תגיד לי, מוישה, מה אתה רוצה ביד? נחש או מתה? אומר משה, הבנתי. אני רוצה מתה. זה ישר, לא רוצה נחש, זה זיגזג. כאן בדיוק נפל גם כן נוח. חזל אומרים, בקטע ה-15, והיו בני נוח היוצאים מן התיבה, שם וחם ויפת, וחם הוא אבי כנען, שלושה אלה בני נוח, ומאלה נפצה כל הארץ, ויחל נוח איש האדמה, ויתה כרם, ויש מן היין, וישקר, ויתגל, ויער חם, אבי כנען את ערוות אבי, ויגד את שניך בחוץ. שמים לב, אומרת הגמרא בקטע ה-16, דרש עובר גלילה, י' ג' ווים נאמרו ביין, ויחל נוח איש האדמה, ויתה כרם, וישת מן היין, וישקר, ויתגל, ויער חם אבי כנען את ערוות אבי, ויגד את שני אחיו החוץ, ויקח שם ויפת את השמלה, וישימו על שכם שניהם, וילכו אחורנית, וכו'. מה זאת אומרת? מה גילה פה אותו יהודי מהגליל? נוח, יצאת לעולם חדש, יצאת לעולם ישר. למה התחלת דבר ראשון עם כרם? כרם זה יין. יין זה טוב לקידוש והבדלה ולברכה, אבל יין זה גם שכרות. למה התחלת עם דבר שמזגזג? איבדת את עולמך. זה לא אתה, זה לא העץ שלך. כי העץ שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון לא לאכול ממנו, נאמר בקטע ה-17, תני רבי מאיר אומר אילן, שאכל אדם הראשון ממנו, גפן היה. למה? פשוט מאוד. כי הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אתה הרי בדיוק כמו עץ השדה. מה יש בכל עץ? שורשים, גזע ופירות. מה יש בחיי האדם? תפילה, תורה, מצוות ומעשים טובים. זה גדל ישר. העץ היחיד שגדל עקום זה גפן. האדם הראשון איבד עולמו על הגפן. נוח איבד עולמו על הגפן. עד שבא אברהם אבינו, בקטע ה-18, והייתה אשל בבאר שבע, ויקרא שם בשם השם אל עולם. וחזל אומרים, שלוש פעמים בכל התנ"ך כתוב ויתה, בקטע ה-18, ה-19, ויתה ג' במסורת, ויתה כרם, ויתה השם אלוקים גן בעדן, ויתה אשל. דרשו רבותינו, מאיכן לקח הנטייה? מגן עדן. וכן אברהם לקח האשל מגן עדן. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, תבחר מה שאתה רוצה. איזה עץ שאתה רוצה. זה העץ יהיה שלך. נוח והאדם הראשון בחרו את מה? את הגפן. אברהם אבינו בחר את העץ הישר. מה זה העץ הישר? זה האמונה. זה הביטחון בקדוש ברוך הוא. זה ללכת אחריו בכל מצב. אברהם אבינו בגיל שלו, עם שרה, יש סיכוי שיהיה להם ילד, יש סיכוי שיהיה המשך, חבל על הזמן, אבל אברהם ממשיך, הוא אחרי הקדוש ברוך הוא, והוא מצליח להראות שהוא מקים עם, שאף אחד לא האמין שזה בכלל יכול לצאת, אף אחד לא, זה והייתה אשם, ולכן אומרים חזל בגמרא בבא קמא בקטע ה-20, שדרו של אדם, לאחר 7 שנים, נעשה נחש. ואני מילי, דלא קרה במודים. כשאדם לא מתכופף במודים, כשאדם לא מתכופף למסורה, אז מה קורה לחוט השדרה שלו? נהיה מה? נחש. מה זאת אומרת נהיה נחש? אומר התוספות, בקטע ה-21 למטה, יש מפרשים, משום דאמרין על במדרש, שיש עצם בשדרו של אדם שממנו נוצר לעתיד לבוא, ובאותו עצם חזק, אותו עצם חזק וקשה כל כך, שאין האש יכול לשורפו. ואשת, ועכשיו, כשאותו עצם נעשה נחש, אינו חי לעתיד לבוא. אז אברהם אבינו לימד אותנו מה זה ישרות, מה זה ללכת אחרי המסורה. הוא הראה לנו מה זה עומק של אמונה. זה הסיבה שהצי השיטים של המשכן דווקא משל אברהם אבינו. כי מתי בנו את המשכן? אחרי חטא העגל. אחרי שעם ישראל ראה שמשה רבנו לא מגיע כמה שעות, ישר צעקו גוואלד. גילו שאין להם אמונה בכלל. אז לכן, כשבונים את המשכן, יעשו מזבח מזהב. אבל מה יהיה בפנים? המזבח מנחושת, אבל מה יהיה בפנים? עצי שיטים. יעשו ארון מזהב, מה יהיה בפנים? עצי שיטים. רוצים זהב? רוצים כסף? רוצים נחושת? אין בעיה. כמה שתרצו. בתנאי אחד, שבפנים יהיה את הישרות, יהיה את האמונה, יהיה את היכולת ללכת כפי שצריך, אז הכל הוא כמו שראוי להיות. לכן מעניין מאוד את מזבח העולה שבנו מעצי שיטים, ציפו במה? בנחושת. מה השורש של המילה נחושת? נחש. וזה מה שנאמר בקטע 22. וציפית אותו נחושת? למה היה ציפויו נחושת? לחפר על מצח הנחושת, שנאמר, וגיד הברזל, וגיד ברזל אורפך, ומצחך, ומצחך נחושה. זאת אומרת, יש מושג בעברית שנקרא מצח נחושה. מה זה מצח נחושה? אדם שיש לו מצח בלי שום קו, עקשן כמו פרד, עושה מה שהוא רוצה. כשאדם עקשן, בעצם מה מקופל בתוכו? הנחש. כי מה רוצה הנחש? הנחש רוצה מאיתנו דבר פשוט, שנעשה הכל, אבל רק עם השכל, רק מה שמבינים, רק מה שמרגישים, זה הכל, רוצה הנחש. וכשאנחנו מתחילים לעשות רק על פי השכל, ותראה כי טוב העץ למאכל, כי תאווה הוא לעיניים, נחמד העץ להשכיל, הכל לפי השכל ולפי הרגש בלבד, ולא אחרי הקדוש ברוך הוא, הכל מתרסק. לכן עושים מזבח העולה מעצי שיטים, ועוטפים אותו, מצפים אותו בנחושת, כדי שזה יזכיר לנו את הנחש, שנדע ממה להיזהר ואת מה לעשות. וזה הסיבה שמשה רבינו, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, עשה לך שרף, שים אותו על נס, קח איזה משהו, שים אותו על מקל, שמי שיסתכל יהיה בריא. משה אומר, רגע, רגע, על מקל, אני אשים את הנחש. נחש הנחושת. שיזכרו, אומרים חז"ל בקטע 23, והלא הקדוש ברוך הוא לא אמר לו שיעשה נחש, אלא אמר משה, אעשה של נחושת, כדי שיראו אותו כל ישראל, וזוכרים מה שעשה נחש הקדמוני, ומה הערה לו, ומיד יחזרו בתשובה. וזהו שאמר, והביט אל נחש הנחושת וחי, וכי נחש ממית ונחש מחיה, אלא בזמן שהנשוך מביט כלפי מעלה, מכוון ליבו לשמיים, וזוכר כדי לעשות קו מעשה נחש, ועושה תשובה, מיד מתרפא ואינו נימוק בכל יום. מיד הוא מתרפא. זה הנחש. רוצה פשוט שנעשה הכל רק עם השכל והרגש, ולא נלך אחרי המסורה. וזה הסיבה גם. מעניין מאוד שהקדוש ברוך הוא, כאשר הוא יצר את האדם, באיזה יום הוא יצר אותו? ביום וב, לא יום שישי, יום וב. הוא ישר אותו, יצר אותו ישר כמו וב. רק האדם ביקש חשבונות הרבה, והוא איבד את הכל. ולכן בתורה פעם אחת כתוב המילה תולדות עם שני ובים. בקטע 24, אלה תולדות השמיים והארץ באים בערם. למה כתוב עם שני ובים? כי הקדוש ברוך הוא יצר את האדם ישר כמו וב. אבל מי באמת הצליח להראות את זה? הראשון בעולם, אברהם, באי ברם, אל תקרי באי ברם, אלא באברהם, אותם אותיות. ועוד פעם מופיעה המילה תולדות עם שני ובים, בנח, במגילת רות, בקטע ה-26, אלה תולדות פרץ, פרץ הוליד את חצרון, רם, אמינדב, נחשון, סלמון, בועז, עובד, ישי, דוד, ומדוד מי? משיח. אומרים הקדמונים, משיח בגימטריה, נחש. כי המשיח עתיד להחזיר את העולם להיות ישר. לכן כתוב גם תולדות עם שני ובים. זה השיטה. כל פעם שאדם יוצא מהשיטה, זה שטות. אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. אז איך מחזירים את האדם לשיטה? עם השוט. עם המקל, אותם שורשים, זה הצי השיקים. אם כך, נלך עכשיו צעד קדימה. עד כאן נדמה לי הדברים היו די מוכרים, עכשיו נלך צעד קדימה פילי פלי. נאמר בחזל, כשיעקב אבינו נפטר, אומרת התורה, המצרים בכו עליו כמה זמן? 70 יום. נאמר על זה בירושלמי בקטע ה-27. ויבכו אותו מצרים 70 יום. אמר רבי אבאו, כל אותן 70 יום שבין אגרות לאגרות, כנגד 70 יום שעשו המצרים חסד עם אבינו יעקב. מה כתוב כאן? בואו נתבונן פילי פלאים. אמן שולח איגרת להשמיד, להרוג ולאבד. ביוד ג' ניסן. האיגרות האלה התבטלו על ידי אסתר שבכתה, נפלה לרגליו של המן, של אחשוורוש, ושלחו איגרת הפורים השנית בקו ג' סיוון. תפתחו את המגילה, תראו זה כתוב שם. מיוד ג' ניסן עד קו ג' סיוון 70 יום. כנגד ה-70 יום שעם ישראל בוכה על, שהמצרים בוכים על מותו של יעקב. מה הקשר? מה הקשר בין 70 יום שהמצרים בוכים על מותו של יעקב לאגרות? פילי פלאים. כשאדם מת, רחמנא ליצלן, יש מצווה להספיד אותו. ועד כדי כך המצווה חשובה, שאם לא מספידים אותו כראוי, חייבים מיתה. המספידים, אם הם לא עושים את ההספד כראוי, הם חייבים מיתה. למה? ובכלל, למה צריך להספיד אדם? הוא חי, נייס. הוא מת, פיניש. גמרנו. מה הם צריכים להספיד? מה עומד מאחורי זה? התשובה היא, כשמספידים אדם, בעצם, ממשיכים את החיים שלו הלאה. כי עד עכשיו הוא היה חי, אלייב. עכשיו כשהוא איננו, ומדברים עליו, ומספרים מי הוא היה, או מי היא הייתה, ומה הם עשו, אז מי ששומע אומר, וואו, והוא לומד מזה משהו, והוא לוקח איתו משהו, אז כאילו, לא כאילו, אז החיים של אותו אדם ממשיכים, כמובן בדרך אחרת, אבל הוא ממשיך. כשיעקב אבינו נפטר, ולכן, אם לא מספידים אדם כראוי, אז בעצם מה עושים? כאילו, הורגים אותו. החיים שלו היו צריכים להמשיך, היו צריכים לדבר עליו, היו צריכים ללמוד ממנו, היו צריכים להקשיב, ואם ילמדו, וואו, אז זה יעבור הלאה למי שישמע. אז כאשר לא עושים את זה כראוי, כאילו הרגו אותו. עכשיו בואו תראו, יעקב אבינו נפטר. כמה שנים היינו במצרים? מאז שהוא הגיע? 17 שנה. עד שהוא נפטר. ירדנו כמה? 70 נפש. כמה אפשר לגדול ב-17 שנה? נגיד, אני יודע מה, עוד 1,000. נניח, עוד 2,000. הרבה פחות. מה זה 2,000 יהודים במצרים? מול מיליונים. אז ברגע שיעקב בעצם מת, בעיתון של מצרים, אולי בעמוד האחרון, בסקשן של יהדות, יכתבו מודעת אבל, אנו מצטערים בפטירתו של יעקב, אביו של סגן הנשיא יוסף, ג'וזף, בלשון המצרית. איזה מודעה? אולי. עכשיו תראו מה עשו המצרים. באו המצרים, 70 יום, אין עבודה. כל החנויות סגורות. הכל סגור. אין כלום. וכשזה קורה במצרים, זה משפיע על כל העולם. כי הרי מצרים היא המרכז לכל העולם. אז ברגע שהמצרים הספידו את יעקב 70 יום, כל העולם ידע מזה. איך אומרת התורה בסוף היחי? ויער יושב הארץ הכנעני, כי אבל כבד למצרים. אז בעצם מה עשו המצרים? כאילו החזיקו את החיים של יעקב עוד 70 יום. הם המשיכו את החיים שלו. כי בכל מקום דיברו עליו. כל מקום שמעו מי הוא היה. כל מקום יכלו ללמוד ממנו משהו. אז המצרים החזיקו את החיים, לא הייתה אפשרות אחרת, הם החזיקו את החיים של יעקב עוד 70 יום. רואים מפה יסוד. שיכול להיות מצב שמישהו אחר יחזיק את החיים שלנו. החיים שלנו יהיו בידיים של מישהו אחר. אז אצל יעקב זה היה אחרי שהוא נפטר. אצלנו עם ישראל זה היה שהיינו בחיים. מה עשה אמן? אמן הוציא איגרת. באיגרת הזאת כתוב להשמיד, להרוג, לאבד, טף אנשים, נער וזקן מיום אחד. זאת אומרת, כל אדם בעולם, ב-127 מדינה, קיבל גלויה, נכתב מהמלך, חותמת של המלך ושל ההד של הספרים קורט. בשנה הבאה, ביוד ג' אדר, מותר לך להיכנס לבית של היהודי, עם הרובה, עם הסכין, עם כל הילדים, תגיד לו nice, good morning, ותהרוג אותו. קח את כל הבית, הכל שלך.